כתובות, דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, דף למד ד' עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילה בישלמה. שני יהודים באים לפני הדיינים בבית הדין ומספרים, בפורים, אחרי קריאת המגילה, אנחנו ראינו איך ראובן מלווה 200 זוז לשמעון, וכעת שמעון חייב לראובן 200 זוז. הדיינים חוקרים את העדים, איכן זה היה, בית הכנסת הגדול כאן בעיר ירושלים, ברחוב הזה והזה, מספר זה, במקום הזה, באיזה יום, פורים, שנת, כך וכך, באיזה שעה מדויקת, הכל. אם אתם ראיתם ואתם מעידים, התורה נתנה לכם נאמנות, על פי שניים עדים יקום דבר, ומחייבים את הלווה לשלם למלווה. לאחר מכן מופיעים שני יהודים אחרים ואומרים, אין לנו ידיעה האם המלווה הלווה או לא הלווה ללווה, אבל יש לנו ידיעה אחת. בפורים, באותה שנה עליה היהודים, העדים האלה, מעידים שהם ראו איך המלווה הלווה ללווה כסף, הם היו איתנו באותו זמן במקום אחר, הם היו איתנו בבני ברק. איך הם מעידים עדות כזאת? והתורה נותנת נאמנות לעדים האחרונים, והעדים הראשונים נקראים עדים זוממים. והתורה מצווה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, שצריך לעשות לעדים את מה שהם זממו, לעשות ללווה. אתם רציתם לחייב את הלווה? שישלם 200 זוז, צריכים לעשות את זה לעדים עצמם, הם צריכים לשלם. אז יש עונש אחד שצריך להניש אותם, שישלמו. אבל מצד שני, הם עברו על איסור נוסף אותם עדים שקרנים. התורה אומרת, אחד מעשרת הדיברות, לא תענה ברעך עד שקר. והם עברו על הלא תעשה הזה, הם כן העידו עדות שקר. אדם שעובר על מצוות לא תעשה, נענש בעונש מלכות. אומר רבי מאיר, בדף למד ב' עמוד ב', שהעדים הזוממים גם משלמים וגם מקבלים מלכות. שלא השם שמביאם לידי מלכות, מביאם לידי תשלומים. הם חייבים מלכות בגלל האיסור שלא תענה ברעך את שקר, והם חייבים לשלם מפני שנאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. גם לוקה וגם משלם. חכמים אומרים אין דבר כזה. משלמים ואינם לוקים. אין דבר כזה. גם לשלם וגם לקבל מלכות. כדי רשעתו, כתוב, צריך להניש בן אדם רק על רשעה אחת. אפשר להניש אותו שני אנשים על מעשה אחד. יש דרשה גם מיוחדת. שלא לוקים אלא משלמים עדים זוממים. אם כן, יש ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, כשאדם עושה מעשה שיש בו גם עונש של מלכות בגלל האיסור לא תעשה שהוא עבר וגם תשלום המון, לפי דעת רבי מאיר הוא גם לוקה וגם משלם, ולפי דעת חכמים אין דבר כזה גם לקבל מלכות וגם לשלם. בעדים זוממים הוא ישלם ולא יקבל מלכות. המשנה בתחילת הפרק שלנו מדברת על אדם שמאנס או מפתה נערה בתולה שהיא אסורה עליו בחיוב קראת, כמו אחותו. ו אומרת המשנה שהוא משלם את הקנס, 50 כסף, 50 שקלים. הגמרא הקשתה קושייה, הרי במסכת מכות נאמר, אדם שבא על אחת מחייבי קריטות, למשל אחותו, מקבל מלכות. אדם שעובר על חיוב קרת, שזה מיטה בידי שמיים, מקבל כאן בעולם הזה חיוב מלכות על ידי הדיינים. אז איך גם משלם כנס וגם לוקה מלכות? הרי יש כלל שאינו לוקה הוא משלם, והיו על זה כמה תירוצים. רבי יוחנן מתרץ שהוא סובר כמו דעת חכמים, באמת, אין דבר כזה גם לקבל מלכות וגם לשלם. וכאן היה צריך באמת לקבל מלכות, כי רבי יוחנן סובר שכשאדם עשה מעשה שיש בו גם מלכות וגם חיוב ממון, הוא לוקה ואינו משלם. חוץ מעדים זוממים שדיברנו מקודם, שיש פסוק מפורש שמשלם ואינו לוקה, וחוץ מחובל בחברו, שגם שם בפירוש ריבתה תורה, שהוא משלם ואינו לוקה. אבל במקרים אחרים, כמו במקרה שלנו, מהנס, מפתה, אנחנו מדברים על זה שהוא לוקה ואינו משלם. ולכן המשנה מסכת מכות אומרת שהבעל אחותו לוקה. אבל למה אצלנו כתוב שהוא משלם כנס? זה מדובר שלא יתרו בו, לא הזהירו אותו לפני כן. ולכן מלכות הוא לא יקבל, עונש בגופו הוא לא יענש אם לא יתרו בו לפני כן. אבל ממון שאדם משלם זה גם בלי שיתרו בו לפני כן, יש עליו חיוב ממון, ולכן את הכנס הוא משלם. לעומת זאת, ריש לקיש אומר, מה, יש סתירה בין המשנה שלנו שאומרת שהוא משלם כנס לבין המשנה במסכת מכות שהוא לוקה? מה הסתירה? הוא גם משלם וגם לוקה, כמו דעת רבי מאיר. אומרת הגמרא, ביש למה רבי יוחנן, למה הוא לא מתרץ את הצירוץ הזה? למה הוא לא אמר כריש לקיש שאנחנו סוברים כמו רבי מאיר ולכן גם לוקה וגם משלם? דקמוקים לה, כי הוא מעמיד את המשנה שלנו כמו דעת רבנן שסוברים שלא לוקה ומשלם. ואם אתרו בו הוא לוקה, לא אתרו בו הוא משלם. אלא ריש לקיש שמעמיד את המשנה שלנו בדעת רבי מאיר שלוקה ומשלם. מה הייתה מה לא אמר כרבי יוחנן? להעמיד את המשנה שלנו כמו דעת חכמים, והסיבה שמשלם, כי לא יתרו בו ולכן הוא לא לוקה, אז הוא משלם. הרי בדרך כלל יש ויכוח בין יחיד לבין רבים, ההלכה כרבים, למה שלא יעמיד את המשנה כמו הרבים? אמר לך, ריש לקיש יתרץ, כי אם אתה מעמיד את המשנה כמו דעת חכמים, שאין דבר כזה גם ללקוט וגם לשלם, אז אם הוא יהיה חייב, אם יתרו בו והוא יהיה חייב מלכות, הוא לא ישלם. אז גם אם לא יתרו בו, אפילו שלא יהיה חייב מלכות, אבל מכיוון שיש כאן צד של חיוב מלכות, כאילו היו מטרים בו, הוא היה לוקה, אז המעשה שלו הוא כל כך חמור, שעל מעשה כזה לא משלמים אלא לוקים. ואם הוא לא לוקה, אז בסדר, הוא לא נענש. הוא לא יתכפר על ידי העונש של מלכות, אבל ממון הוא לא ישלם, כי המעשה שהוא עשה לא משלמים ממון, על המעשה שהוא עשה לוקים. יתרו בו הוא ילקה, לא יתרו בו הוא לא ילקה, אבל ממון הוא לא ישלם. זה מה שהוא אומר. מעמיד יסוד. יש לקיש פה מעמיד יסוד. כשאדם יש עליו עונש של מלכות, אז אם יתרו בו בסדר הוא ילכה, אם לא יתרו בו הוא לא ילכה, אבל זה לא אומר שבשביל זה הוא יקבל עונש יותר קל של ממון. לא, הבן אדם הזה, העונש שלו זה העונש החמור, אין עליו את המושג של העונש הקל. גם אם אתה לא תעניש אותו את העונש החמור, בסדר, הוא לא יזכה לכפרה על ידי העונש, בסדר, אבל ממון הוא לא ישלם. החטא הגדול שהוא עשה, אם נקרא לזה ככה, הוא כל כך גדול שלא מספיק לו ממון. כך אפשר לבאר, הוא צריך לקבל מלכות. יתרו בו, אז הוא יקבל מלכות. לא יתרו בו, הוא לא יקבל מלכות, אבל ממון זה לא דבר שמחפר על מה שהוא עשה. כיוון דאילו עתרו בי, אם היו מטרים בו לפני המעשה, והיה אלוקה, ולכן הוא היה פטור מלשלם ממון על אותו מעשה, כי לא יתרו בו, כי לא יתרו בי, גם אם לא יתרו בו, ולכן הוא לא לוקה, נמי פטור, הוא גם כן יהיה פטור מחיוב ממון על אותו מעשה. ואם כן במשנה שלנו, לפי חכמים, גם אם לא יתרו בו, אין כנס. ואם כתוב שיש כנס, זה אומר שהמשנה שלנו כמו דעת רבי מאיר, שגם לוקה וגם משלם. אם כן, יש כאן ויכוח נוסף בין ריש לקיש לרבי יוחנן. כשיש צד מלכות, כשיש כאן מעשה שחייבים עליו מלכות, אבל לא יתרו בו ולכן הוא לא לוקה, האם הוא יקבל את העונש הקל יותר של תשלום ממון או לא? רבי יוחנן אומר, כן, קבל תשלום, ישלם, קבל חיוב תשלום. ריש לקיש אומר לא, הוא לא ישלם. כי העונש על המעשה הזה זה רק מלכות, ואם אין מלכות כי לא היה התראה, אז אין כפרה על ידי עונש. ואז הוא לטעמה היו, מחלוקת שלהם כאן, לטעמיהם הם חולקים במקום אחר. דחיית הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל הוא אמר, על הנושא של אלה שהם חייבי מיתות, עשו אבון שהעונש עליו, אם היו מטרים בו, היו מטרים בהם, זה היה חיוב מיתת בדין, אבל הם היו שוגגים ולא יתרו בהם. ולכן לא מאנישים אותם מיתה. וכן, חייבי מלכויות, שהעונש שלהם מלכות, אם היו מטרים בהם, אבל הם היו שוגגים כי לא יתרו בהם. ובאותו מעשה הם מתחייבים גם המון. דבר אחר, אז זה בעצם הנושא שאנחנו עוסקים בו, שבאותו מעשה יש חיוב מלכות וממון, אבל אינו לוקה ומשלם אלא הוא רק לוקה, אבל כאן הוא לא לוקה כי לא יתרו בו, האם הוא ישלם ממון או לא. וזה אותו ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. רבי יוחנן אמר חייב לשלם, וריש לקיש אמר פטור מלשלם. למה רבי יוחנן אמר חייב לשלם? דה לא עתרו בי, לא עתרו בו. ואם כן, לא מחייבים אותו שתי רשעיות, לא מענישים אותו שתי עונשים בזה, שגם יחייבו אותו לשלם, כי הרי מלכות או מיטה, הוא לא נענש, כי לא עתרו בו, אז לפחות שישלם. ריש לקיש אמר פטור. למה? כיוון דאילו עתרו בי, אם היו מטרים בו לפני שהוא עשה את האיסור של חיוב מיטה בידי בדין או חיוב מלכות, הרי הוא היה נידון למיטת בדין או למלכות, והוא היה פטור מתשלומים. אז על החטא הזה אין עונש של תשלום. גם כי לא עתרו בי, נמי פטור. איתווי ריש לקיש לרבי יוחנן. שני אנשים היה ביניהם מריבה, הם הכו זה את זה. אחד התכוון להכות את חברו, ובטעות הוא היכה אישה מעוברת, ויצאו ילדיה. אומרת התורה, ולא יהיה אסון, אם אותה אישה לא מתה, ולכן המכה לא חייב מיתת בדין, כי הוא לא רוצח, אז אותו מכה אנוש יענש, כאשר השית עליו בעל האישה, צריך לשלם דמי ולדות. מאי, באיזה מקרה הפסוק הזה מדבר? לאו, וכי הוא לא מדבר על המקרה הפשוט, שהאם המכה ישלם דמי ולדות או לא, זה תלוי אם לא יהיה אסון ממש, אם לא מתה האישה ממש, אבל אם היא מתה, בכל מקרה לשלם, הוא לא ישלם. אז אם יתרו בו לפני ההכאה שהוא יקה, שאם הוא ימית, הוא חייב מיתה, אז מובן למה הוא גם, הוא לא גם ישלם דמי ולדות, כי הוא חייב מיתה. אבל משמע שאפילו אם לא יתרו בו, ולכן הוא לא יהיה חייב מיתה, אבל דמי ולדות הוא לא ישלם. כמו שאמר ריש לקיש, שאפילו שבפועל הוא לא מת, הוא לא ננש בעונש מיתת בית דין. מכיוון שעל המעשה שהוא עשה יש עונש מיתת בית דין, אילו היו מתרים בו, אז גם כשאין לו עונש של מיתת בית דין, כי לא יתרו בו, ממון הוא כבר לא ישלם. על קשה על רבי יוחנן שאמר, שאדם שהיה חייב מיתת בית דין, אם הוא היה עושה את המעשה אחרי שיתרו בו, אבל כאן לא יתרו בו, ועשה את זה בשוגג, הוא כן יהיה חייב ממון, כי הוא לא נהנש מיתת בית דין, כאן משמע שלא, שהוא לא ישלם אפילו אם לא נהנש במיתת בית דין. תראה את הגמרא, לא זה הפירוש של הפסוק. אם לא יהיה אסון, אסון ממש. אלא אם לא יהיה אסון, הכוונה אם לא יהיה דין אסון. אם לא ממיתים אותו כמו דין שממיתים אדם שרצח. למה לא ממיתים אותו? או בגלל שהאישה שהוא היכה לא מתה. אבל גם אם היא כן מתה, אם לא יתרו בו לפני כן, ולכן הוא לא יהיה חייב מיתת בית דין, גם אז, מכיוון שהוא לא חייב מיתת בית דין, הוא יהיה חייב לשלם דמי ולדות. איקא דאמרי, לפי הלשון השני, דווקא זה הפירוש הפשוט של הפסוק, מה שכעת רבי יוחנן תירץ, ולכן איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, הרי הפסוק אומר שאם אדם בא להכות את חברו והוא היכה את האישה המעוברת ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש, צריך לשלם על הולדות. מה אליו, וכי הפסוק לא מתכוון, לא יהיה דין אסון, הכוונה, אם הוא לא יהיה חייב מיתת בית דין, כמו דין שמענישים אדם שעושה אסון שהוא רוצח, אז הוא ישלם, משמע שאפילו אם הוא רצח את האישה, אבל מכיוון שלא יתרו בו לפניכם ולכן לא חייב מיתה, אז מכיוון שהוא לא חייב מיתה, הוא ישלם דמי ולדות. אז קשה על ריש לקיש שאמר, שעצם זה שאדם עשה מעשה, שאילו היו מטרים בו, הוא היה חייב מיתה, ולכן הוא היה פטור מלשלם, אז אפילו אם לא יתרו בו, ולכן הוא פטור ממיתה, הוא גם כן לא ישלם. כאן משמע שהוא כן ישלם. אומרת הגמרא, לא. פירוש של הפסוק, אם לא יהיה אסון, הכוונה אם לא יהיה אסון ממש. אם האישה לא מתה בכלל, אז המכה משלם דמי ולדות. אבל אם היא מתה, גם אם לא יתרו בו, ולכן הוא עצמו לא יהיה חייב מיתת בית דין. אף על פי כן, לשלם הוא לא ישלם. שואלת הגמרא, אמר רבה, ומהיקה למאן דאמר, איך יש אחד שסובר, חייבי מיתות, אדם שעשה חטא, שיש עליו מיתת בית דין, אם הם היו שוגגים, שלא יתרו בו לפני כן, חייבים לשלם? ועתנא דבי חזקיה, על הפסוק שמקיש בן ומכה בהמה ישלמנה, לבין ומכה אדם יומת. מזה שהקישו בין מכה אדם, שאחד יקה אדם והרג אותו, ולכן הוא חייב מיתת בית דין, לבין הוא מכה בהמה, זאת אומרת הוא הזיק לחברו ממון ולכן הוא חייב לשלם. יש הקש בין מכה אדם לבין מכה בהמה, ולכן דורשים, מה מכה בהמה? שאדם, נאמר, המית שורו של חברו, הזיק את ממונו של חברו, אדם מועד לעולם, אדם המזיק הוא מועד להזיק, גם אם הוא הזיק בשוגג הוא חייב. לא חילקת בו, בין אם הוא הרג את השור בשוגג, בין במזיד. התכוון להזיק או לא התכוון להזיק? זה הפירוש בין שוגג, הכוונה שהוא לא התכוון להזיק, בין מזיד שהוא כן התכוון להזיק. בין מתכוון להזיק לשור זה, לממון זה, לבין אחד שמתכוון להזיק שור אחד והזיק שור אחר. אין מתכוון לשור הזה שהוא הזיק אותו, התכוון לשור אחר. וכן, אין הבדל האם הוא הזיק לממונו של חברו בין דרך ירידה, שהיד שלו הייתה למעלה והוא הוריד אותה כלפי מטה וכך הוא הזיק, לבין דרך עלייה, מיד שלו הייתה למטה והוא הניף אותה כלפי מעלה וכך הוא הזיק למעלה. שלעניין אדם שהרג אדם בשוגג, יש כן הבדל בין דרך ירידה לדרך עלייה, ולכן מביאים את זה כאן לעניין ממון, שלעניין ממון אין הבדל, שאדם הזיק ממונו של חברו. בכל האופנים האלה שדיברנו, באף אחד מהם אנחנו לא אומרים שנחלק לפוטרו ממון, אלא בכל המקרים אנחנו אומרים לחייבו ממון. התורה מחייבת אותו לשלם על מה שהוא הזיק. זה במכה בהמה. מזה שהתורה הקישה מכה בהמה למכה אדם, לומדים, אף מכה אדם לא יהיה הבדל בין המקרים האלה שדיברנו. ומכיוון שאם אדם רצח במזיד והתרו בו לפני כן, הוא יהיה חייב מיטה, ואם הוא חייב מיטת בדין, הוא פתום מלשלם ממון, לכן גם בכל המקרים הוא יהיה פתום מלשלם ממון, גם במקרה שאין בו חיוב מיטת בדין. לא תחלוק בו בין אם הוא הרג בשוגג, ולכן לא ממיתים את הרוצח. בין אם הוא הרג במזיד וכן ממיתים אותו. בין מתכוון להרוג, ולכן הוא חייב מיטה. לשאין מתכוון לאדם זה, אלא לאדם אחר, ולכן הוא לא חייב מיטה. בין אם הוא הרג דרך ירידה, שהיד שלו הייתה למעלה והוא הוריד אותה למטה וכך הוא הרג, לבין כשידו הייתה למטה והוא הרים אותה ללמעלה וכך הוא הרג לדרך עלייה. בשום אחד מהאופנים האלה לא תחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אנחנו חייבים להשוות את כל המקרים, כמו שלעניין בהמה השווינו בין כל המקרים. לעניין בהמה השווינו בין כל המקרים לחייב ממון. כאן אנחנו חייבים לפתור, כי הרי במקרה של אדם שרוצח במזיד, הוא חייב מיטה, הם יתרו בו לפני כן כמובן. הוא חייב מיטת בדין ולכן הוא פטור מממון, ואנחנו מקישים את כל המקרים האחרים לזה, והוא יהיה גם כן פטור מממון. אם כן, איך רב דימי אומר בשם רבי יוחנן, שאם אדם לא נענש מיטת בדין בפועל, כי לא יתרו בו לפני שהוא רצח, הוא כן יהיה חייב לשלם ממון. כאן הברית המפורש אומרת שבכל מקרה, אם אדם עשה מעשה שיש עליו עונש של מיטת בדין, אפילו אם בפועל לא ממיטים אותו במיטת בדין, כי לא יתרו בו לפני כן והוא היה שוגג, בכל מקרה, מממון הוא יהיה פטור. אלא, כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, באיזה מקרה הוויכוח רבי יוחנן וריש לקיש? חייבי מיטות, אפילו אם הם היו שוגגים, ולכן אין להם עונש מיטה בפועל של בית דין, כולי אלמה, גם רבי יוחנן מודה לריש לקיש, לא פליגי, דפטורים, כמו שאמרת נדבי חזקיה. כי פליגי, מתי נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? לא בחייבי מיטות, בחייבי מלכות. שאם הם היו שוגגים, ולכן הם לא נענשים במלכות, והם גם חייבים ממון על אותו מעשה, דבר אחר. אם הם היו במזיד חוטאים, בחטא שעונשו מלכות, ובאותו חטא הם גם כן עשו נזק והם צריכים לשלם ממון. אז אנחנו אומרים שמכיוון שהם לוקים, הם לא ישלמו ממון. זה לעניין מזיד. אם הם עשו את זה בשוגג, ואז הם לא חייבים מלכות בפועל, האם הם התחייבו ממון או לא, בזה הוויכוח. רבי יוחנן אמר, חייב בתשלום ממון. למה? כי חייבי מיתות שבהם אנחנו אומרים, שאפילו אם הוא לא יהיה חייב מיתה בפועל, הוא יהיה פטור מממון, רק הם יתקוש למכה בהמה. ללמד שהדין יהיה שווה בין שוגג לבין מזיד. וכמו שבמזיד חייבי מיתות פטורים מממון כי הם חייבים מיתה, ככה גם בשוגג חייבי מיתות יהיו פטורים מממון. אבל חייבי מלכויות, אחד שעשה חטא שיש עליו עונש מלכות, לא יתקוש למכה בהמה, לא יקישו בינו לבין מכה בהמה, ולכן לא צריך להשוות בין שוגג לבין מזיד, כמו שמשווים במכה בהמה. ובמזיד שעונשו מלכות, הוא באמת יהיה פטור מממון, אבל בשוגג, שהוא לא ננש במלכות ממון, הוא ישלם. וריש לקיש, הוא אמר שאפילו בחיוב מלכות, אבל כאן זה שוגג ולכן הוא לא יקבל מלכות, בכל מקרה פטור מתשלומים. למה? בפירוש ריבתה תורה לפתור חייבי מלכויות, גם אם הם יהיו בשוגג, כמו חייבי מיתות בשוגג. היכן ריבתה תורה חייבי מלכויות, כמו חייבי מיתות? אמר הבעיה, העתיה, לומדים גזרה שווה, רשע, רשע. כתוב לגבי חייבי מיתות בדין, אשר הוא רשע למות. וכתוב לגבי חיוב מלכות, והיה עם בין הקות הרשע. אז כמו שחייבי מיתות, גם אם בפועל לא ממיתים אותה מיתת בדין, כי זה היה בלי התראה, הם יהיו פטורים מלשלם, אז כך גם בחייבי מלכויות, הם יהיו פטורים מלשלם. רבא אמר, חייבי מלכויות עצמם הקישו אותם למכה בהמה. לא צריך להגיע לזה שחייבי מיתת בדין, אדם שרוצח, הקישו אותו לחייבי מלכויות. יש הקש בין חייבי מיתת בדין לחייבי מלכויות. למה? כי חייבי מלכויות עצמם הקישו אותם לאדם שמזיק בהמה. כמו שיש הקש בין חייבי מיתות, בין מכה אדם לבין מכה בהמה בחיוב מיתה, ככה גם יש הקש בין חייבי מלכות, בין מכה אדם לבין מכה בהמה. עתיה מכה מכה. אמר לרב פאפה לרבה, היי מכה, איזה פסוק כתוב בו מכה אדם שהוא עוסק במלכות והקישו אותו למכה בהמה. אי לימה, אם תרצה לומר שמדברים על הפסוק, הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת, ותאמר שמכה אדם נאמר בעונש של מלכות, זה לא נכון. כתוב כאן יומת. היי בקטל הכתיב, הפסוק הזה נאמר, אדם שרוצח, שחייב מיתת בדין, לא אדם שחייב מלכות. אלא, היי מכה. הפסוק אומר, מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. וסמיך להי, בסמוך כתוב, ואיש כי ייתן מום באמיתו, שהוא יקע את חברו ועשה בו מום, כאשר עשה, כן יעשה לו, כשם שהוא יקע את חברו, ככה מלכים אותו. ואולי נאמר, שמהפסוק הזה, דורש רבה, שמקישים מכה אדם למכה בהמה, לא רק לעניין חיוב מיתת בדין, אלא גם לעניין חיוב מלכות. והי לב מכה הוא, הרי לא כתוב כאן לשון מכה, אז איך רב הדורש מכה מכה? תרץ את הגמרא, גם אם לא כתוב את המילה מכה מפורש, ענן הכהה הכהה כאמרינן. כשרבה אומר שדורשים מכה מכה, זה לא הכוונה דווקא ללשון מכה, אלא לעניין הכהה. כי ייתן מום, זה עוסק בעניין הכהה, שהוא מכה. כי איך נעשה מום? על ידי הכהה. ואם כן, הפסוק הזה, שנאמר, איש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה, לא נאמר, לא נשמלקות. ומשווים אותו למכה נפש באימה ישלמנה, שכתוב בסמוך. שואלת הגמרא, וכי הפסוק הזה, איש כי ייתן מום בעמיתו, העונש כאן הוא מלקות? ולכן, הוא יהיה פטור מלשלם? והכי כתיב, כאשר הפסוק הזה כתוב, הוא נכתב בחובל בחברו, הוא דכתיב. וחובל בחברו לא נענש מלקות? בר תשלומינו, הוא משלם. עונה הגמרא, אם אין עניין, אם אין צורך בפסוק הזה, להכאה שיש בה נזק ותשלום בשווי פרוטה, שאז המכה את חברו חייב לשלם אם הוא יקע אותו בשווי של פרוטה, אנחנו לא צריכים את הפסוק למקרה כזה, כי כבר כתוב פסוק אחר כך, כן יינתן בו ויינתן, זה דבר הניתן מיד ליד שזה תשלום המון. אז הפסוק ההוא כבר נאמר על אדם שיקע את חברו בהכאה כזאת שהתשלום עליו הוא יותר מפרוטה, ואז באמת הוא משלם. אבל הפסוק הזה לא נאמר במקרה כזה, כי על המקרה הזה כבר יש פסוק. אז לעניין מה נאמר הפסוק הזה? תנאו עניין את אותו חלק שנאמר כן יעשה לו, להכאה שאין בה שווה פרוטה. הוא חבל חבלה שאין בה שווה פרוטה ולכן הוא לא משלם. מכיוון שהוא לא משלם, הוא נענש בעונש של מלכות. ואם כן, הפסוק הזה נאמר על אדם שנענש בעונש מלכות, והוא סמוך למכה באימה, כדי ללמוד שלומדים מכה אדם ומכה באימה. כמו שבמכה באימה אין הבדל בין שוגג למזיד, בכל מקרה חייב ממון, ככה גם במכה אדם שהוא חייב מלכות, אנחנו לא נחלק בין שוגג למזיד, ומכיוון שבמזיד בוודאי, מכיוון שהוא חייב מלכות הוא פטור מממון, ככה גם בשוגג יהיה פטור מממון. שואלת הגמרא סוף סוף, שאדם חובל בחברו, והנזק, אולי גם שאר התשלומים, אין בהם שווה פרוטה, ולכן הוא לא גם מוסיף תשלום, אלא הוא רק מקבל מלכות, כי פשוט אין על מה לשלם. לאו בר תשלומים הוא. אז לא צריך להגיע להיקש בינו לבין מכה באימה. אנחנו לא פותרים את האדם הזה מלשלם, כי אין חילוק בין שוגג למזיד. הרי בין בשוגג ובין במזיד, אדם שיקע את חברו, הכאה שאין בה שווה פרוטה, הוא יהיה פטור. אז אם כן, איך אתה אומר שמכיוון שעושים היקש בין מכה באימה, ששם, בין בשוגג, בין במזיד, הוא חייב ממון, ככה גם במכה אדם, בין בשוגג, בין במזיד, מכיוון שבמזיד, כשהוא מכה הכאה שאין בה שווה פרוטה, שהוא לא משלם ממון, אבל מלכות הוא כן יהיה חייב, אז ככה גם בשוגג, אפילו שלא יחייב מלכות, הוא יהיה פטור מממון. מה זאת אומרת? הוא פטור מממון כי הוא פשוט אין לו מה לשלם. הוא יקע פה הכאה שם בשווי של פרוטה, זה לא קשור פה להיקש, למכה באימה. מתרץ את הגמרא, לא צריכה, אנחנו לא צריכים ללמוד מההיקש, אלא במקרה כזה, שבאותו מעשה, דבהדי דמחיי, באותו זמן שהוא יקע את חברו, קרא שיראין דילי, הוא קרא את בגדי המשי שלו. באותו מעשה הוא גם יקה אותו הכאה שאין בה שווה פרוטה והוא חייב על זה מלכות, וגם קרא את בגדי המשי שלו. עכשיו, הבגד הזה כן שווה פרוטה, אבל על ההכאה ההכאה אין בשווה פרוטה, ולכן הוא חייב עליה מלכות אם זה היה במזיד. מכיוון שהוא חייב מלכות, הוא פתום לשלם על בגדי המשי. אז כמו שאם הוא יקה במזיד הכאה שיש בשווה פרוטה, ובאותו מעשה הוא גם כן קרא בגדי משי, הוא פתום לשלם על הבגדים, הוא חייב מלכות. ככה גם אם הוא יהיה פתום ממלכות, כי הוא יקה את ההכאה הזאת בלי התראה, בשוגג, גם אם הוא קרא בגדי משי שיש בהם שווה פרוטה, הוא יהיה פתום מלשלם, אפילו שהוא לא לוקה. עד עכשיו אנחנו מקבלים כדבר פשוט ומוסכם שמכה באימה, בין בשוגג, בין במזיד, חייב לשלם. אדם מועד לעולם, אף אחד לא מתעניין האם הוא הזיק בשוגג או שהוא הזיק במזיד. הוא צריך לקחת אחריות על הנזקים שהוא עשה. הוא צריך לשלם. ולכן אנחנו עושים מקש ואומרים אותו דבר גם במכה אדם, שהוא חייב מיטה. אז אם זה היה במזיד הוא הרי פטור מלשלם, כי כבר יש לו עונש של, של מיטת בדין, אז ככה גם אם זה היה בשוגג, יהיה פטור מלשלם. שואלת הגמרא, הרי כל הבסיס הזה הוא לכאורה לא נכון. אדם שהכה באימה בין בשוגג בין במזיד תמיד הוא יהיה חייב? אמר לרב חיה לרבה, ולתנא דבי חזקיה דאמר, יש היקש בין מכה אדם ומכה באימה, שכמו מכה באימה אין הבדל שוגג למזיד. בכל מקרה חייב. ככה גם במכה אדם אין הבדל שוגג במזיד, מכיוון שבמזיד פטור אז גם בשוגג יהיה פטור. מי אמר שבמכה באימה בין משוגג ובמזיד יהיה חייב? ממיידי בכל כתיב. מי אמר שבכלל הפסוק הזה נאמר בימות החול? ולכן לקה להפלוגה אין הבדל אם זה בשוגג או במזיד, בכל מקרה חייב לשלם. דילמה בשבת כתיב. אולי הפסוק הזה נאמר בהכאה שאדם יכה באימה בשבת? באימה גופה יכה להפלוגה. במכה באימה גם יש הבדל אם זה היה במזיד. אדם יכה באימה במזיד, הוא, חבל, הוא חייב משום מלאכת חובל. אם הוא חבל בבהמה, הוא חילל שבת. ואם זה במזיד, הוא חייב סקילה, הוא יהיה פטור מלשלם. ואם כן, יש הבדל בין שוגג לבין מזיד. אם זה במזיד, פטור מלשלם, רק אם זה בשוגג, הוא יהיה חייב לשלם. אז מה זאת אומרת? אתה אומר אין הבדל בין שוגג לבין מזיד? ודאי שיש הבדל. אומרת הגמרא, הפסוק הזה מדבר בשבת, לא יכול להיות. לא סלקא דעתך. דכתיב, פסוק אומר, הוא מכה באימה, ישלמנה, ובאותו מקרה, אם הוא מכה אדם, יומת. איך היא דמי? איך הפסוק הזה מדבר? עם התראה או בלי התראה? אידה לא התרובי, אם הוא עיקה באימה ואדם, ואף אחד לא התראה בו לפני כן, אז מובן למה מכה באימה ישלמנה, כי אין הבדל בין שוגג למזיד, אבל למה הוא מכה אדם יומת? המה יומת? אתה לא מעניש עונש גוף בלי שהתראית בו לפני כן? אלא פשיט עדי הטרובי. אז אם כן הפסוק הזה פשוט שהוא עוסק שכן יתרו בו לפני כן. אז מובן למה מכה אדם יומת? אבל למה מכה באימה ישלמנה? היא בשבת. מכה באימה ישלמנה? הוא הרי חייב משום מלאכת חובל מתעת בדין. אז צריך לפתור אותו מלשלם. אז אם כן הפסוק הזה לא מדבר בשבת. הוא מדבר באמת עם התראה לפני כן, אבל בימות החול. אלא לאו, בימות החול. מה שכתוב מכה באימה, שהוא חייב לשלם אפילו אם יתרו בו לפניכם, מדובר ביום חול. ועל זה ודאי אין הבדל בין שוגג לבין מזיד בימות החול. ואם כן חוזרת הדרשה של תנא דבי חזקיה, שמה מכה באימה לא חילקת בו בין שוגג למזיד, כי אנחנו לא מדברים פה בשבת, ודאי מדברים פה בימות החול. ככה גם, מכה אדם אין הבדל בין שוגג למזיד, וכמו שבמזיד, כיוון שהוא חייב מיטה, הוא פטור מלשלם, כך גם בשוגג, אמנם כיוון שלא יתרו בו, הוא לא יחייב מיטה, אבל לשלם הוא גם כן יהיה פטור. אמר לי רב פאפה לאביי, לרבא, רבא, בדף למד עמוד ב', אומר חידוש. דאמר, על דעתו של רבי מאיר, שסובר שאדם עושה מעשה שחייב עליו מלכות ותשלומי ממון, אז הוא אמנם לא לוקה ומשלם, אבל אם תשלום הממון הוא כנס, מכיוון שחידוש או שחידשה תורה בכנס, כל דיני כנסות זה חידוש, זה לא שמאדם בגלל שהוא הזיק הוא משלם את מה שהוא הזיק. התשלום שהוא משלם זה לא תמורה לנזק שהוא הזיק, לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות. כל המושג של כנס זה חידוש, לכן אפילו שהוא לוקה הוא משלם. חידוש הוא שחידשה תורה בכנס, ואף על גב דמקטיל משלם. נשאלת השאלה, מתניתין המשנה שלנו, תחילת הפרק השלישי, המאנס ומפתה נערה בתולה שהוא חייב עליה חיוב קראת כגון אחותו. חייב לשלם קנס של 50 שקלים. במסכת מכות נאמר שהבעל חיוב קראת אם יתרו בו הוא חייב מלכות. נמצא אם כן שהבעל אחותו לוקה. ומצד שני, במשנה אצלנו נאמר שהוא משלם. אז זה מסתדר. כי לפי רבי מאיר, לוקה ומשלם. אבל מצד שני, איקר רבי מאיר, מתניתין כמן מוקים לה, כמו מי הוא יעמיד את המשנה שלנו, איקר רבי מאיר, אז באמת מובן המשנה שלנו. אבל קשיא, ההמשך של המשנה שלנו, שנמצאת בדף למדבב, עמוד ב', שם כתוב שדווקא המאנס ומפתה, חייבי קריטות משלם. אבל אם זה חייבי מיטת בית דין, כמו ביתו למשל, הוא יהיה פטור מכנס. והרי רבא סובר בדעת רבי מאיר, שמי שחייב מיטת בית דין, חייב לשלם גם כנס. אז למה המשנה הבאה אומרת שפטור מתשלומי אונס ומפתה? נכון שהבעל ביתו חייב מיתת בית דין, אבל הוא עדיין חייב להיות, צריך להיות חייב גם בתשלומי קנס. והיא, כרבי נחוניה בן הקנה, אם הוא יעמיד את המשנה שלנו כמו דעתו של רבי נחוניה בן הקנה, שסובר, ידוע המושג שנקרא קמלי בדרבא מיני, תעמוד לו העונש, יעמוד לו העונש הגדול יותר. זאת אומרת, אדם גם חייב מיטה, מיטת בית דין, וגם תשלום ממון על אותו מעשה, כיוון שהוא חייב מיטת בית דין, הוא פטור מלשלם על הממון. רבי נחוניה בן הקנה מוסיף, שגם אם הוא לא חייב מיטת בית דין, אלא הוא חייב מיטה בידי שמיים, קראת, גם אומרים קמלי בדרבא מיני, אם באותו מעשה הוא חייב גם קראת וגם ממון, הוא לא משלם. כותב רש"י, שרבי נחוניה בן הקנה סובר, שאם העונש הגדול זה מלכות, רבי נחוניה בן הקנה יודע שהבן אדם גם ישלם, כמו דעת רבי מאיר. למה? כי הרי כשרבין חונה בן הקנה אומר את הדין שלו, שגם מיטה בידי שמיים היא כמו מיטת בדין לעניין שקם לבד רב המיני, מאנישים אותו בעונש של מיטה והוא פטור מהממון על אותו מעשה, הוא אומר, יום הכיפורים כשבת. כמו שאדם שמחלל שבת הוא חייב מיטת בדין, פטור מלשלם באותו מעשה, ככה גם אם זה היה ביום הכיפורים הוא פטור מלשלם. אתה רואה מכאן שדווקא בגלל חיוב קראת מיטה בידי שמיים אנחנו פותרים מתשלום. וכמו שהוא דורש את זה שם, מגזרה שווה אסון, אסון, ולא יהיה אסון. אבל אם כן, ואם אסון יהיה, כתוב שאם אדם מיקה אדם ויהיה אסון, שהאדם הזה מת, אז הוא לא צריך לשלם ממון. ודורשים אסון אסון בגזרה שווה מהאסון שיעקב אבינו פיחד על בנימין שלא יהיה, לא יהיה לו אסון, כמו ששם זה בין אסון בידי אדם, בין אסון בידי שמיים, פחד מכל הדברים שלא יקרה לבנימין. אז ככה גם אומר נחוניה בן הקנה, רבי נחוניה בן הקנה, כשהתורה פותרת מממון במקרה שקורה אסון של מיטה, זה בין אם זה מיטת בדין, בין אם זה מיטה בידי שמיים. משמע, שאם רק היה כאן מלכות, זה לא היה מספיק שבגלל שמאדם לוקה הוא לא ישלם. משמע שאם הוא לוקה הוא כן משלם. אז אם כן, לפי דעתו של רבי נחוניה בן הקנה, שהוא גם סובר כמו רבי מאיר, שאדם שחייב מלכות, הוא גם ישלם, כמו שהבאנו מדברי רש"י. קשיא אחותו. זאת אומרת, אמנם הבעל אחותו הוא לוקה, כמו שכתוב במשנה מסכת מכות, בגלל שזה חיוב קראת וחייבי קריתות לוקים. אבל מזה שהוא לוקה, הוא אמנם לא יהיה פטור מלשלם את הקנס של אונס ומפתה. אבל הוא אמור להיות פטור מהקנס בגלל שהוא חייב קראת. ואם כן, למה המשנה שלנו אומרת שהבעל אחותו חייב לשלם קנס, הוא הרי חייב קראת? ולפי דעתו של רבי נחוניה בן הקנה, חייבי קריתות פטורים מלשלם ממון. אז אם כן, הוא לא יכול להעמיד גם את המשנה כמו רבי נחוניה בן הקנה. איקר רבי יצחק במסכת מכות דף י' שלפי דעתו, אדם שחייב קראת, חייב מיטה בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא כביכול יטפל בו. בית דין לא צריכים להניש אותו מלכות. אז הבעל אחותו שחייב קראת לא לוקה. אז מובן אם כן למה במשנה שלנו משלם קנס? אבל קשי הממזרת, המשנה אומרת שגם הבעל הממזרת חייב כנס, הרי ודאי הוא חייב מלכות, כי הרי הבעל הממזרת עובר על מצוות לא תעשה, שחייבים עליה מלכות. אז איך גם לוקה וגם משלם? הרי כל הלוקה אינו משלם. אבל יש אפשרות אחת שרבה יוכל להעמיד את המשנה שלנו. הניחא יסבר לה כרבי יוחנן. אם הוא סובר כמו דעת רבי יוחנן, שאומר שחייבי מלכות, שאם הם חייבים מלכות, כי זה היה במזיד, הם פטורים מקנס. אבל אם זה היה בשוגג, שלא יתרו בהם, ולכן לא מלכים אותם, הם כן יהיו חייבים לשלם. הוא נמי מתרץ לה כרבי יוחנן, הוא יכול להאמין את המשנה שלנו כמו דעת רבי יוחנן. למה הוא משלם? הבעל הממזרת? הרי הוא חייב מלכות, מדובר שהוא לא יתרו בו, ולכן הוא לא חייב מלכות. ורבי יוחנן סובר, שאם לא יתרו בו והוא שוגג, ולכן הוא לא חייב מלכות, הוא כן משלם. במובן למה הוא משלם כנס? ככה באמת מתרצים. כמו שנראה מיד. אבל כמו ריש לקיש, אי אפשר להעמיד את דבריו של רבא כלא. אי סבר כריש לקיש. הרי הוא אומר שגם אם בפועל הבן אדם לא לוקה כי זה היה שוגג, אבל מכיוון שהמעשה שהוא עשה, אם זה היה במזיד חייבים עליו מלכות, אז כבר על המעשה הזה לא חייבים לשלם המון. אז אם כן, איך היא מתרץ לה? איך הוא יתרץ? על כורחך כרבי יוחנן סביר עלי. חייב להיות שרבא סובר כמו רבי יוחנן. שמכיוון שהוא בעל הממזרת בשוגג, הוא לא חייב עליה מלכות, לכן הוא משלם כנס. ומה שכתוב במסכת מכות, שהוא לוקה, מדובר שיתרו בו. אצלנו מדובר שלא יתרו בו, ולכן הוא לא לוקה, אז הוא משלם. שואלת הגמרא, אמר לרב מתנה לאביי, לפי דעת ריש לקיש דאמר, בפירוש, ריבתה התורה חייבי מלכויות כחייבי מיתות, שכמו שחייבי מיתות פטורים מלשלם, וגם אם הם לא חייבים מיתה בפועל, כי זה היה בשוגג, בכל מקרה הם פטורים מלשלם, אם כן, מן תנא דפליגא על ידי רבי נחוניה בן הקנה? הרי יש ויכוח בין רבי נחוניה בן הקנה לבין תנא אחר. רבי נחוניה בן הקנה סובר שאדם שחייב מיתת כרת למשל, מיתה בידי שמיים, פטור מממון. אם באותו מעשה הוא גם חייב כרת וגם ממון, מספיק לו הכרת, הוא פטור מממון. כך סובר רבי נחוניה בן הקנה. למשל, אדם שעשה מלאכה ביום הכיפורים והוא חייב כרת, הוא לא ישלם אם הוא עשה נזק באותה מלאכה, כי קם לבדרה במיני. ויש טענה שחולק על רבי נחוניה בן הקנה. כמו למשל אותו טענה במסכת שבועות דף למד ג' שרש"י כאן מביא, שסובר שאם אדם למשל הבעיר שדה ביום כיפור, שהוא חייב מלאכת מבעיר, והוא חייב כרת, אף על פי כן הוא צריך לשלם לבעל השדה. אז כמו מי סובר אותו תנא? כי אמנם אותו תנא סובר שזה שחייב כרת לא פותר אותו מלשלם, אבל הוא הרי חייב גם מלכות. כי אדם שעושה איסור שחייבים עליו כרת, הוא חייב גם מלכות. והרי אם אדם לוקה, האם הוא גם משלם? אומרת הגמרא, אותו תנא יסבור אי כרבי מאיר, יכול לסבור כמו דעת רבי מאיר שסובר כן, אדם שלוקה גם משלם, אי כרבי יצחק, יכול לסבור כמו דעת רבי יצחק, שמי שחייב כרת, לא לוקה על החיוב כרת הזה. אז לכן, מכיוון שהוא לא לוקה, הוא משלם. ואותו תנא שחולק על רבי נחוניה בן הקנה, סובר שזה שהוא חייב כרת, זה לא פותר אותו מלשלם. כי הוא לא מסכים עם הלימוד של רבי נחוניה בן הקנה, שדורש גזירה שווה, אסון אסון, שכתוב לגבי אדם שבא להכות אדם אחר, אז אם אסון יהיה, הוא לא משלם ממון. מה זה נקרא אסון? שם נאמר אסון שהוא הרצח והוא חייב מיתת בית דין. אבל רבי נחוניה בן הקנה לומד גזירה שווה מהאסון שנאמר אצל בנימין, כמו שאמרנו, שם מדברים גם על מיתה בידי שמיים, שיעקב אבינו חשש שבנימין לא ימות על ידי מיתה בידי שמיים. אז אם כן, גם לגבי האסון שנאמר שאם יהיה אסון הוא פטור מלשלם, זה נאמר אפילו במיתה בידי שמיים, אפילו בקרת הוא פטור מלשלם. התנא שחולק על רבי נחוניה בן הקנה לא סובר את הגזירה שווה הזאת, לכן הוא סובר שאם יש חיוב כרת, זה לא פותר מלשלם. אלא כן צריך לשלם. ואני שואל את השאלה, הרי יש בכל אופן מלכות, בדרך כלל בחיוב כרת, התשובה היא לפי רבי יצחק, אין מלכות בחייבי כריתות. ולכן באמת, הוא יהיה חייב לשלם. עד כאן דף למדי.